עכשיו אנחנו עם יהודה שלזינגר, ישראל היום, שלום ערב טוב יהודה.
שלום אבי, ערב טוב, מה שלומך?
איתנו על הקו גם ברק סרי, ברוך השם, תודה, שלום ברק.
שלום ערב טוב יהודה, ערב טוב אבי.
אוקיי, תגיד, ברק...
איש כזה תגיד... חשוב נמצא על הקו, אבי, איש חשוב מאוד.
איש חשוב מאוד, ואנחנו ניתן לו איזה 5 דקות שידור למנות את התיקים ששס מקבלת?
אני בעד, 7, תגדיל לו
ל-7. 7 דקות עליי. תספיק?
אבל אבי, בתנאי אחד... צ'ונטה שבת על יהודה, על יהודה, שבת הקרובה, אבל לא הדפת חבר.
הנה הוא החליט, התחיל. טוב, בוא נדבר רגע באמת על המסע ומתן הקואליציוני, אנחנו מבינים פחות או יותר מה רשימת התיקים שתישאר בידי הליכוד. אני רוצה דווקא לשאול אותך, ברק, אתה חושב שנתניהו בסוף התהליך, אתה יודע, סמוטריץ' יהיה שר האוצר, דרי יקבל את חבילת התיקים הזו, יכול להיות שתיק אחד יראה, תיק אחר ייכנס, יגיע להבנות עם בן גביר, אוקיי, זאת התמונה. נתניהו יצא לארג' עם השותפות הקואליציונות, או שהוא חוזר הביתה לליכוד ואומר, הנה, שמרתי לכם משפטים וחוץ וביטחון, וכולם רגועים.
קודם כל, אל תקל ראש. שניים, שלושת התיקים הבכירים, ביטחון וחוץ, חוזרים לליכוד, אבל נתניהו, אתה יודע, שפשוט הזיכרון קצר. אין שום הבדל בין ההתנהלות של נתניהו היום להתנהלויות שלו בהקמות ממשלה קודמות. הוא קודם כל כאסטרטגיה מסיים לשותפים, השותפים חשובים לו מאוד, חשוב לו מאוד להדק את הממשלה, חשוב מאוד לסגור הסכמים קואליציוניים לשותפים, ואחרי זה בשיטת האלימינציה, מה שנשאר הוא מחלק לאנשי הליכוד. אני גם לא מבין את הכלונות של אנשי הליכוד, שלא נשאר לנו זה, אז כאמור, תיק ביטחון, תיק בכיר, תיק חוץ, תיק בכיר, תיק חינוך, תיק בכיר, ועוד כהנה וכהנה תיקים שהם שמוש הכנסת. יש לא מעט תיקים בכירים. העניין הוא שבליכוד יש המון שרואים את עצמם כבכירים, המון שהסתירו במקומות גבוהים ומצוכנעים שהם חייבים להיות בכירים, וכאלה שחושבים שצריכים להיות משודרגים הפעם. וכאן הבעיה, אני לא חושב שהפעם הליכוד יצא מקופח, או שיצא כמו שאני שומע עם פירורים או דברים מהסוג הזה.
טוב, יהודה, מי המנצחים לפי שעה? אתה יודע, אנחנו עדיין חוקים עוד מלהכתיר דברים, אבל... כמו שזה מסתמן אחרי שבוע קשוח.
אני, תראה, קודם כל אני מסכים עם ברק בעניין הזה שאין כל כך מנצחים ומפסידים בעניין הזה, באמת, בזכות הממשלה הקודמת יש מספיק מה לחלק לכולם, וכולם יוצאים באמת בסך הכל בסדר. המפסידים דרך אגב, יכולים להיות, אנחנו נראה אותם בימים הקרובים, נראה עד כמה נתניהו רוצה לעקוץ את העשייה שמסתמנת לו ביטן אמסלם את ישראל קאץ, עם השלושה האלה, אני יכול להעריך שהשלושה האלה יקבלו הצעות, בוא נגיד, שהם לא יראו אותם בעין יפה,
בינוניות ומטה.
ממש אבל ומטה, אמסלם כבר לדעתי מסמן בשיחות, לפחות עם עיתונאים, עם זה שהוא אין לו שום בעיה להיות עוד פעם חבר כנסת, הוא מבין שאת המשפטים הוא לא יקבל, ולכן אני חושב שהוא מנסה לסכל כבר כל מיני אמירות של כך תהיה שר המים למיניהם. צריך לומר משהו ברמת המאקרו, קודם כל, בניגוד לדיווחים, אני חושב שאנחנו עוד, התקשורת רצה קדימה הרבה יותר מהר ממה שהמסע ומתן זז. גם סוגיית האוצר שכבר הכתרנו אצל סמוטריץ', אני מבין נכון, ברק בטח יתקן אותי, שעדיין נידונה, עדיין יש על השולחן למשל אפשרות של רוטציה במשרד האוצר. אני מבין שעוד לא לובנו כל העניינים, ובעיקר מה שקורה עכשיו זה פירוק המשרדים והרכבתם מחדש. כל אחד מבקש סמכויות בעצם ממשרד אחר. איתמר בן גביר רוצה לקחת את השיטור אפילו מהגנת הסביבה וכל מיני דברים כאלה, והמלאכה הזאת, מלאכת ההרכבה והפירוק של המשרדים, היא אירוע מאוד מאוד מאוד
כן, אבל בוא נתעכב על זה ככה לרגע וגם נסביר למאזינים. הרי בסוף יש פה קבוצת שרים.
רגע, אתה רוצה לשאול עכשיו שאלת המשך את ברק סרי, האם נכון שהיה סיפור של שר האוצר כבר נסגר ודרי למעשה
כן,
ויתר.
כן, דובר על זה. מה אתה אומר ברק?
ומה ברק השיב?
אני אומר
ברק השיב שהוא לא בחדרי המסע ומתן והוא לא מעודכן והוא מעודכן כמונו מהתקשורת.
והדברים באמת לא מסוכמים, יש כיוון כללי, הדברים משתנים, השתנו, ואני חושב שעד רגע השבעת הממשלה עוד יהיו שינויים, בטח בגזרת הליכוד.
וגם כל מה שאני אומר זה על דעתי האישית בלבד, ברק, תוסיף.
מתן המשחקים האלה, את הקלישאות האלה, אני שומע להם פרשנים אחרים. אני אומר, אבל הכיוון הוא נכון, אבל הדברים כמו שיהודה אמר, הם לא סגורים עד הסוף. אנחנו רואים, הנה, פתאום היום בערב, אחרי שכבר היה ברור שתיקה נגב והגליל נשאר בידי שעס, אז הנה איתמר בן גביר עולה היום בכנסת ומודיע, אנחנו כאנשי הנגב והגליל לא נסכים להעביר את הנגב. אז אני אומר, הדברים עדיין לא סגורים, יהיו עוד שינויים כדרכו של מסע ומתא.
אז בואו רגע את התיקים, אני רוצה לדבר דווקא על מה ש...
כן.
אוקיי, אז אני רוצה לקחת את יהודה, מה שאתה אמרת בנושא הרכבת המשרדים מחדש, נקרא לזה. באים לכאן חבורה של שרים עם הרבה מאוד הבטחות בחירות והסתערות על המערכת. אחד הולך על המשילות, אחד על המשפטים, אחד על הרווחה, כל אחד בתחום שלו. והם הולכים לגלות שבעצם הם צריכים כלים כדי לעשות את זה. שאלה מה יקרה כאן יהודה וברק, שעוד שנה מחירי הדיור לא ממש ירדו, יוקר המחיה לא פתאום יתפרק ויתפוגג, וחלילה יהיו פיגועים, ויהיה פקקים בכל מרחבי ישראל.
לא, אני אוסיף לך עוד משהו, אבי. אתה יודע, נגיד, קח את איתמר בן גביר, שלקח את נושא המשילות, ואכיפת החוק, והחזרת השליטה והריבונות של ישראל למקומות שבשנה ורבע, ובכלל בשנים האחרונות היו תלונות שהלכו בעינם, הנגב, אזורים שלמים בגליל. נניח, את זה תמונת מצב, נניח שבעוד חצי שנה יחזרו הכתבים מסיורים באזור הנגב ויגלו שהתושבים ממשיכים
שוטר בכל מטר רבוע, כן.
וממשיכים להתלונן על, והסרטונים על בדואים שמשתוללים בכבישי הדרום יימשכו, ויריות ברעת ויריות בחורה ובטוב הזנגריה ימשיכו שם להשתולל באזור הגליל, מה יגידו לאיתמר בן גביר עוד חצי שנה? ולכן המבחנים גדולים, אני חושב שלכן, נגיד, דברים כאלה יכולים לגרום להקצנה ויכולים לגרום לאיום, כי אז, או נניח, כך דוגמה את סמוטריץ', שגם כנסה את דגל החזרת השליטה הישראלי ביהודה ושומרון, ועצירת ההסלמה...
את דגל המערכת המשפטית, השינוי במערכת המשפטית, הוא בכלל לא ביקש פעם אחת את תיק המשפטית.
אנחנו חס וחלילה נמשיך לשמוע על פיגועים, חס וחלילה, ביהודה ושומרון, בירושלים, במקומות כאלה, נגיד לסמוטריץ' במקרה הזה, יקום הבית שלו, חלק מהם מתגורר ביהודה ושומרון, נגיד לו, מה אתה נמצא בממשלה, איפה כל ההבטחות שלך, מה בין ההבטחות למה שקורה בפועל, הכל נמשך אותו דבר. לכן דברים כאלה כן יכולים לגרום...
יהודה, יהודה, האם זו הסיבה שיש שרים שרוצים להרכיב את המשרד שלהם מחדש, כדי לחיות בתחושה שהם יוכלו לעשות הכל בלי בלמים?
זה מה שיפה במסע ומתן הזה. הגיע נתניהו ואמר, חבר'ה, אנחנו כולנו יש לנו אותו אינטרס, בואו נרוץ מהר, לא נכתוב, נחשף איזה מסמך עקרונות רזה ונרוץ. אמרו לו סמוטריץ' ובן גביר, ובעיקר סמוטריץ', אנחנו יודעים בדיוק אם יש לנו עסק. פתאום אתה תגיד לנו אמריקאים, לא אמריקאים, בדיוק מה שקורה דרך אגב, אנחנו רוצים את זה במסמך מפורט, דרך אגב, בצדם של הדברים צריך לומר שגם אם זה כתוב במסמך קואליציוני, אני לא יודע מה התוקף המאוד מאוד דרמטי של זה, אבל לפחות תודעתי ציבורית, אפשר יהיה להגיד, הלו, זה נתניהו השם, הנה הוא חתם לנו והוא לא מבצע. אבל מהבחינה הזאת, חד משמעית, על זה הוויכוח האמיתי, למשל, סמוטריץ' מתעקש או לקבל את הביטחון עדיין, או שבמשרד האוצר הוא יקבל סמכויות הקשורות בעולם ההתיישבות, כמו פירוק מנהל האזרחי, לקחת דברים, זה אפרופו הפירוק וההרכבה, לקחת דברים מתוך משרד הביטחון, בדיוק על זה הדברים, הם פשוט מאוד 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 חשדנים, וגם בהמשך למה שברק אומר, אני יכול להעלם, תוך שלושה חודשים, רק שנייה ברק, אני מסיים, תוך שלושה חודשים, אתה שומע קריאות על בן גביר שמאלני, בזירות פיגועים לא עלינו וכל מיני דברים כאלה, הוא יגיע לשם, הוא ישמע את המפכ"ל אומר לו, אם אתה רוצה להציב מגנומטרים בהר הבית, אתה חוטף 50 הרוגים ואלף וכל המזרח התיכון עליך, מה אתה חושב שבן גביר יעשה או לאשר עליה להר הבית? לכן צריך לקחת בערבון מוגבל, מה שרואים מכאן זה לא מה שרואים משם.
כן, ברק.
ואני מוסיף, לא רק חשדנים כלפי נתניהו, אנחנו שומעים גם את הפרדרוכים האלה שרוצים לשמור על נתניהו בימין, בדיוק כמו שיהודה אמר, אתה יודע, האנשים האלה צריכים לבוא עם הישגים, הם התחייבו בהתחייבויות נחרצות, חד משמעיות, לשנות מציאות, והמציאות היא קשה, ולכן הם רוצים תקציבים, והם רוצים סמכויות, והם רוצים שינוי חקיקה, והם רוצים להעביר אגפים מפה ולשם ולפה, כדי לקבל את כל הכלים האפשריים, כדי באמת לשנות המציאות, ולבוא לאזרחים, למצביעים, בעוד חצי שנה, שנה, ולהגיד, הבטחנו, הנה אנחנו מקיימים. ולא פה שאמרנו עוד חצי שנה, שיגידו להם, כלום לא השתנה.
הדרישה להפוך את היועצים המשפטיים במשרדי הממשלה למשרות אמון, משהו חדש שאנחנו שומעים הערב, בא מתוך הליכוד, עושה שכל, כן.
אחת המוצדקות שהיו פה בשנים האחרונות, זה מסוג הדברים שאתה אומר, איך זה לא היה כאן עד לאחרונה. יועץ משפטי אמור לסייע לשר, לעשות דברים במסגרת אותו ייעוץ משפטי, בסדר? הוא קודם כל צריך להחזיר את הייעוץ המשפטי למקומו כמייעץ ולא כמחליט. דבר שני, במקרה עבר, אנחנו יכולים באמת, ברק הדראה את זה במשרדי הממשלה שהוא עבד בהם, מגיע שר, רוצה לממש מדיניות, בא היועץ המשפטי, אומר לו, אדוני, זה נחמד שמאות אנשים מאות אלפי אנשים הצביעו אליך, וזה נחמד שכך קוראים לזה דמוקרטיה, בסוף אני מחליט. ואת הדבר הזה צריך לשנות. כמובן שצריך להיות סייגים בצורת הקיצון, לא יודע, דברים שבאמת כנראה מופרכים, אבל בשביל זה גם אני מניח שיש בתי משפט ודברים כאלה, אבל מהבחינה הזאת לא ברור לי איך הדבר הזה לא קרה עד היום.
ברק, אם אריה דרי שומע את הצדך והוא שומע, על איזה תיק אתה מציע לו לוותר? על תחבורה?
תראה, תחבורה, אני עבדתי במשרד התחבורה כשישראל כץ התחיל את הקדנציה ב-2009, יש בעיה לשר חרדי, לכן במשרד התחבורה צריך לחתום על עבודות שיפוץ ועבודות ברכבת כמעט באופן תדיר. שר חרדי תהיה בעיה לחתום על זה, זה בעיה קשה מאוד.
אבל איך סמוטריץ' עשה את זה?
מאידך, כן נכון, סמוטריץ' באמת עשה את זה, אלים עין, זה עלה לו, הבנתי, בבריאות. הוא ממש ככה על כורחו נעלת, כי הסבירו לו שאתה לא יכול לעשות עבודה ביום ראשון שני.
ולא רק זאת הבעיה של שבת, בוא נודע לאמת, זה תיק שנמצא עכשיו בפרשת דרכים, באחת התקופות הקשות ביותר במצב התחבורה בישראל. זה השר שהולך לאכול את כל חצץ המנהרות והחפירות והרכבות התחתיות והפקקים.
והפקקים המדינים.
תראה, אני יכול למצוא לך מינוסים.
למה, תיק האוצר זה פשוט?
כן, אבל בתיק האוצר אתה יכול לפנק את החבר'ה, פה...
לא, תיק האוצר, בשנים המתחרשות עלינו זה קטסטרופה.
לא, אני אומר, כל התיקים הגדולים, אני יכול למצוא לך את כל הסיבות לא לקחת, כי יכולות להיות ככה ויכולות להיות אחרת. אבל בסוף, אתה יודע, אם אתה רוצה לבוא באמת לקחת את זה אתגר, לשנות מציאות, לעשות דברים, אתה צריך גם לקחת סיכונים. אבל כאן יש עניין הלכתי, יש כאן עניין בעייתי לשר חרדי, ואתה העלית הנקודה חשובה. לסמוטריץ' שזה בעיה קשה מאוד עם הדבר הזה, הוא העדיף להעלים עין. לשר חרדי יהיה קצת יותר קשה.
טוב, נמתין לבאות. אני מודה לשניכם, יהודה שלזינגר, ברק סרי, תודה, ערב טוב, להתראות. טוב.